שלום וברכה, יום טוב, ערב שבת קודש, ח' באדר, אנחנו בפרק השלושה עשר בהלכות תפילה, והפרק שלנו הוא הפרק השני בענייני קריאת התורה, הפרק החותם את ענייני קריאת התורה, ובעצם הפרק החותם את הלכות תפילה. ההמשך הוא שני הפרקים האחרונים שהם עסוקים בענייני ברכת כהנים. פרק 13, הלכה א', המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימים את התורה בשנה אחת, מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות וקובעים בסדר בראשית, בשנייה אל את תולדות נוח, בשלישית ביומר השם אל אברהם לך לך, וקוראים ועורכים על הסדר עד שגומרים התורה בחג הסוכות, כמנהגנו ביום טוב האחרון, שלכן גם קוראים לו שמחת תורה. השם שמחת תורה נובע מזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. יש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים, ואינו מנהג פשוט, וכאן התייחס הרמב״ם במנהג ארץ ישראל הקדום, שהיו קוראים בו את התורה בסדרים קצרים יותר, שמחולקים משלושה, היו גומרים את התורה בכל שלוש שנים, ליתר דיוק גומרים את התורה פעמיים בשבע שנים, ויש הרבה מקום לדון בשוני שמתחיל, אבל מימי בבל ואילך, המנהג הפשוט, כמו שאנחנו מכירים ברמב״ם את המושג המנהג הפשוט, זה שפשט בכל המקומות, ונהיה המנהג הנפוץ. הלכה ב', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבספר ויקרא קודם עצרת. בפרק שלנו אנחנו עוסקים בסדר הקריאה של השנה. את עצם קריאת התורה, את סכנת הקריאה, את זה שעזרא תיקן שני וחמישי, אתם זוכרים, ומשהו תיקן לגבי שבת, שהוא הוסיף בתקנה של שני וחמישי, שיהיו עשרה פסוקים ויהיו שלושה קוראים, כל זה ראינו אתמול. בסדר? עכשיו אנחנו עוסקים בעצם ממש בסידור. הסידור, מהו סדר הקריאות, על תקנות הקריאה, על מקום הקריאה, על כל הדברים האלה, עסקנו כבר אתמול בפרק הקודם. עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבספר ויקרא קודם עצרת. וכך יוצא שתמיד את דברי התוכחה של פרשת בחוקותיי קוראים לפני מתן תורה, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. הרי יש פעמיים את פרשת הקללות, האחת בפרשת בחוקותיי, והשנייה בפרשת כי תבוא. כי תבוא יוצא לעולם קודם ראש השנה, הסימן הוא תכלה שנה וכי לילותיה, והקללות שבחוקותיי קודם עצרת. המנהג הפשוט שיהיו קוראים במדבר סיני קודם עצרת, כלומר, המנהג שנפק זה שלא מחכים עם בחוקותיי לקודם עשרת, אלא שקוראים במדבר סיני קודם עשרת, וההסבר הוא כדי להבדיל בין הקללות לבין עשרת. בסדר? שלא להצמיד את פרשת הקללות. אז הבנתי, כן, שזה יהיה באזור, ועכשיו אנחנו קוראים באמצע את במדבר. ואתחנן אחר תשעה באב, אצלנו זה תמיד יהיה שבת נחמו, נכון? אחר תשעה באב. אגב, פרט מאוד חשוב, בבית חנה נמצאת בתוך הפרשה הקריאה של כי תוליד בנים ובני בנים ונשמתם בארץ, שהיא הקריאה של תשעה באב. זאת אומרת שבשבוע של פרשת בית חנה קוראים את כי תוליד בנים ובני בנים פעמיים, פעם בתשעה באב שחל באותו שבוע, ופעם בשבת בית חנה שהיא המקור לקריאה שנקרא באותו שבוע. בית חנה אחר תשעה באב, ואתם ניצבים קודם ראש השנה, אז קודם כל גם זה כדי להפסיק בין הקללות של כי תבוא לראש השנה, בסדר? תכלה שנה וכלילותיה, אבל ההפסקה הזאת, וכמובן העניין של אתם ניצבים היום כולכם, היום ראש השנה ואתם ניצבים בכל העניין של הברית, לפני בכור ברית וראש השנה, וצב את אהרון קודם הפסח בשנה פשוטה, כלומר בשנה שאינה מעוברת. צו את אהרון, פרשת צו, זה החתימה של דיני הקורבנות. בסדר? זאת חתימה דיני הקורבנות. אז מגיעים להקמת המשכן והיא ביום השמיני. אז אם כן, בחתימה דיני הקורבנות, שנוגעת לכל הרגלים שעד האדם צריך להביא את הקורבנות שהוא מחויב בהם, בסדר? שם קוראים את צו את אהרון. וזה קודם הפסח בשנה פשוטה. לפיכך, יש שבתות שקוראים לשחרית שני סדרים. כגון אישה כי תבריא וזאת תהיה תורת המצורה. הנה המקום שיש שבתות לחופרשות ולחומרות. ואם לחוקותיי ובהר סיני לך יוצא בהן, כדי שישלימו בשנה ויקראו אותם הסדרים בעונתן. אם כן, כאן אנחנו מקבלים את הקוד, את המפתח שאיתו אנחנו פועלים. בסדר? צריך להיות במדבר לפני שבועות, צריך להיות בהתחנן אחרי תשעה באב, צריך להיות כמה דברים שאנחנו רואים. צו את הארון בשנה פשוטה קודם פסח, לפי זה מחליטים הפרשיות מחוברות ולא. הלכה ג' מקום שמפסיקים בשבת בשחרית, שם קוראים במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה. בעברית פשוטה, סוף פרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה השבת, במנחה נקרא בעזרת השם מימנו, כלומר את כתיסה. כיצד שבת ראשונה קוראים בשחרית בסדר מראשית, במנחה של אותה שבת קוראים מאלה תולדות תורה. כמה עשרה פסוקים או יותר, כי כבר סיכמנו בפרק הקודם, שעזרתי כן לא לפחות מעשרה פסוקים בקריאות התורה. בסדר? ומי שלא היה, אמרנו אתמול, שבקריאות של שני וחמישי תקנו אותם, משה תיקן להם לישראל, שלא יעברו עליהם שלושה ימים ללא תורה. ועזרה הוסיף שזה יהיה עשרה פסוקים. וכן בשני וכן בחמישי וכן השבת הבאה בשחרית, מתחילים מאלה תולדות נוח. וקורא עד סוף הסדר, הדרך זו קוראים כל השנה, ועד כאן הקריאה ועכשיו ההסתרה, ומסתירים בכל שבת ושבת בנביא מאין שקראו בתורה, כלומר באותו נושא. הרמב״ם היינו מצפים פה עכשיו אולי לרשימת ההסתרות. רשימת ההסתרות הזאת של הרמב״ם אכן תופיע, והיא תופיע בסוף ספר אהבה. כבר אמרנו כמה פעמים שבסוף ספר אהבה ברמב״ם יש את סדר התפילות. ושם בסדר התפילות הופיע רשימת ההסתרות לפי הרמב״ם, שם נעסוק בהבדלים בין המנהגים וההסתרות לפי העדות וכולי, ניכנס לזה כשנגיע לשם בעזרת השם. הקריאות עכשיו בראשי חודשים בהלכה הקרובה. בראשי חודשים, הראשון קורא שלושה פסוקים, הקריאה בראש חודש יש בה בעיה. קוראים אותה ויש בה חסך בפסוקים, בהפסקות, ולכן חוזרים על פסוק, מיד תראו איך עושים את זה. בראשי חודשים, הראשון קורא שלושה פסוקים מפרשת צו. הכוונה היא לציווי על קורבן התמיד. בסדר? צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי. אחר כך יש את וביום השבת, אתם זוכרים? ואחרי זה ובראשי חודשיכם תקריבו עולה להשם. אז נעשה לאורך כך. הראשון קורא שלושה פסוקים מפרשת צו. והשני חוזר וקורא פסוק שלישי שקרא הראשון. בסדר? ואמרת להם, זה האישה. חוזר פסוק שלישי שקרא הראשון, ושני פסוקים אחריו. למה עושים את זה? כדי שישייר בפרשה שלושה פסוקים. והשלישי קורא שלושה פסוקים ששייר השני, אם וביום השבת, וכולי. והרביעי הוא קורא את ובראשי חודשיכם של אותו יום של ראש חודש. זה בראש חודש תמיד, ואם חל ראש חודש להיות בשבת, מה עושים? יש לנו גם את הקריאה של שבת וגם את הקריאה של ראש חודש, מוציאים שני ספרים בשחרית. בסדר? הכוונה היא בזמן קריאת התורה מוציאים שני ספרים, אחד קוראים בו סדר אותה שבת, והשני קורא בו המשלים, זה שעולה אחרון משבעת הקרואים. המשלים הוא העולה האחרון משבעת הקרואים, ובראשי חודשיכם. ואם קרה עניין ראש חודש המפתיר, ואם קרה עניין ראש חודש המפתיר, קורא. בסדר? אז השאלה היא בקיצור, האם המפתיר קורא את פרשת ראש חודש, או המשלים, שהוא אחד משבעת הקרואים. אצלנו אנחנו נוהגים שמי קורא פרשת ראש חודש? המפתיר. לא המשלים, המשלים גומר את הקרואים, את השבעה, ואז המפתיר קורא פרשת ראש חודש, כך אנחנו נוהגים, והרמב"ם מביא את שתי השיטות, ואומר ש... אף על פי שהמפתיר הוא לא בהכרח המשלים את שבעת הקרואים אלא עולה אחריהם, מכל מקום הוא יכול לקרוא את פרשת ראש חודש. מה מפתירים בשבת שהיא ראש חודש, וראש חודש עצמו אין הפתרה, אבל בשבת. מה מפתירים? מפתירים והיה מדי חודש בחודשו. את ההסבר למה, את הידיעה הזו שאין הפתרות אלא בשבתו ובימים שהוא קבע, את זה כבר אמרנו בפרק הקודם, אני חוזר, הפרק הזה מובנה על הפרק הקודם. ומפתירים והיה מדי חודש בחודשו, הפרק שמסיים את ספר ישעיהו. וראש חודש אב שחל להיות בשבת, ראש חודש אב שחל להיות בשבת, מה קורה אז? מפתירים חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. מה הבעיה? ראש חודש אב שחל להיות בשבת הוא בזמן של שלוש הפרשות שאנחנו מפקירים בהן בענייני פורענות של בין המצרים. בסדר? מכיוון שזה בבין המצרים, אז יש לנו עכשיו התנגשות עניינית. מצד אחד זה שבת ראש חודש, ובשבת ראש חודש צריך לקרוא, כה אמר השם, את השמיים כסאי והיה מדי חודש בחודשו. טוב? ומאידך זה שבת ראש חודש מנחם אב, ואנחנו בתוך ימי בין המצרים. אומר הרמב״ם, חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, שזה בישעיה בפרק א', בוכה את הקריאה של שבת בראש חודש, וכשהוא מבליע את הפסוק חודשיכם ומועדיכם, במקום להגיד קוראים הפטרת חזון, נכון שקוראים לזה שבת חזון, הוא עושה את זה בכוונה כדי להגיד, אתם יודעים למה? כי גם פה מדובר על ראש חודש. אז ממילא קוראים את ימי בין המצרים, עם העניין שבתוכו כבר מופיע בעיקר חודשיכם ומועדיכם. ראש חודש שחל להיות באחד בשבת, זאת אומרת שבת זה ערב ראש חודש, מפתירים בשבת שלפניו, ויאמר לו יהוה נתן, מחר חודש. הסיבה אגב שקוראים מחר חודש היא שיש בזה מעין הכרזה. הכרזה, כמו שבת אומרים, יש בזה מעין הכרזה על ראש חודש. הלכה היא, כל העולה, ההלכות הבאות עוסקות בנושא שהוא חשוב מאוד לגבאים ולכולנו, כשרוצים לעשות הפסקות בקריאת התורה. לפעמים מוסיפים, לפעמים מוסיפים גם יותר מדי, אבל לפעמים מוסיפים קרואים, ואז כשרוצים לעשות הפסקות, אז המקומות שבהם עושים ומקומות שבהם לא עושים הולכים עכשיו על פי ההגדרות בהלכות הקרובות. הלכה היא, כל העולה לקרות בתורה, פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. בסדר? זה סימן טוב, לפתוח בטוב ולסיים בטוב בעזרת השם. אבל, בפרשת האזינו, שם יש מסורת לגבי ההפסקות, ותשימו לב, זו נקודה מאוד חשובה, מקווה לזכור את זה עד האזינו, שיזכרו, בהאזינו אין אפשרות לתמרן. יש כלל, זה נקרא הזים לך. הזים לך, וראשי תיבות, תראו את הראשי תיבות מיד. הראשון קורא עד זכור ימות עולם. האזינו עד זי, עד זכור ימות עולם. השני מתחיל מזכור עד יר כי זהו, על במות הארץ וכו'. השלישי מיר כי זהו עד ויר, הזים. השם וינעת מכעס בנם ומתיו, הרביעי מן ויר השם וינעת עד לו חכמו ישכילו זאת וכולי, החמישי מלו חכמו עד כי אשא אל שמיים ידי, והשישי מכי אשא אל שמיים ידי לך, כי אשא אל שמיים ידי, עד סוף השירה וכיפר אדמתו עמו. שירה תאזינו, הרמב"ן אומר, כוללת את כל התורה כולה, את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה, ואם יש רק את זה בעולם, אומר הרמב"ן, כל העולם כולו כדאי וכו', וגם גדר ההפסקות בשירת האזינו הן על פי ההנחיה הזאת. בסדר? ככה מופיע גם לכל הפוסקים. הלאה. ולמה פוסקים בה בעניינות אלו? אגב, מה שהוא אמר, והחמישים מילו חכמו עד כי עשה, יש דעה שהחמישים מתחיל מלולי כעס אויב הגור, וזה נאמר בכי ידין השם עמו. זה עזיב לך, השאלה שם מה זה הלמד ומה זה הקף. ושם הוא רד בנו, לנו זה הנקודה. ולמה פוסקים בה בעניינות אלו? מעניין מאוד. למה זה הפסיקות? מפני שהיא תוכיחה, כדי שיחזרו העם בתשובה. פרשת האזינו שהיא סוף השירה היא התוכיחה שבאה אחרי כי תבוא ונצטבים וילך, נכון? היא התוכיחה ויחזרו העם בתשובה, ואגב אתם זוכרים מתי זה יוצא בשנה. מתי יוצא פרשת האזינו בקריאות השנה תמיד? אחרי ראש השנה, נכון? היא תמיד יוצאת בימים האלה של התשובה, בראש השנה, בין ראש השנה לכיפור, לפעמים אחרי כיפור ובימים של התשובה. כדי שיחזרו העם בתשובה, לכן פוסקים שם לא רק בדבר טוב, אלא גם בדברים שהם תוכיחות. זה כל העניין של האזינו. שמונה פסוקים שבסוף התורה, אלה השמונה פסוקים שבהם מסופר מענו על מות משה וקבורתו, שלא קם נביא בישראל כמשה. בסדר? אתמול היה זין באדר, ואנחנו בתוך העניין של מות משה עכשיו. שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת לפחות מעשרה. אף על פי, אתם שומעים? זה דין מאוד מאוד מעניין. זאת שיטת הרמב"ם, ששמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה. את כל שאר התורה אי אפשר לקרוא בפחות מניין. נכון? אבל את השמונה הפסוקים שבסוף התורה מותר לקרוא לפחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה הוא מפי משה, מפי הגבורה הם, הועיל ומשמען שהן אחר מיתת משה, הרי נשתנו, ולפיכך מותר ליחיד לקרוא אותם. אתם שמעתם פעם אחת כזאת? שאת שמונת הפסוקים האחרונים, כיוון שמתוכנם ברור שהם נכתבים אחרי מיתת משה, הרי נשתנו, ולכן מותר ליחיד לקרוא אותם. הרייבד, מי שיראה, יש לכם פה את הרייבד למי שיש, התאום הרייבד אומר, אמר אברהם, לא שמענו דבר זה מעולם. לא שמענו דבר זה מעולם. לדעתו, העולה קורא אותם לבדו, ולא בעל הקורא. כלומר, מה ששמענו הוא, שהעולה קורא ולא החזן קורא. יש בזה דיונים מאוד 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 מעניינים, בפועל השולחן ערוך פוסק, וככה אנחנו נוהגים שאין הבדל בין שמונת הפסוקים לבין כל התורה כולה, וקוראים אותם כמו כל הזמן, בסדר? קוראים אותם כמו כל הזמן, ודעת הרמב״ם פה היא מעניינת מאוד מאוד. כללות שבתורת כהנים, אין מפסיקים בהן. כללות שבתורת כהנים במחוקותיי, אין מפסיקים בהן, אלא אחד קורא אותן. מתחיל בפסוק שלפניהם, ומסיים בפסוק שלאחריהם. לא מתחילים ברע, לכן לא מתחילים בכללה עצמה, אלא מתחילים לפני, ומסיימים מיד אחרי בריתי, אברהם, יצחק, אזכור וכו', ועד בסיום. וכללות שבמשנה תורה, אם רצה לפסוק בהם, פוסק. למה? כי הכללות שבמשנה תורה בדברים נאמרות בנוסח יותר מתון, יותר קל. אבל גם שם נהגו העם שלא לפסוק בהם, אלא אחד קורא אותם. האחד קורא אותם הוא בלבד. הרי מה מביא שנהגו להודיע לפני קריאת התורה למי שעולה את העליות, בסדר? ולוודא אם הוא רוצה לקבל את העלייה הזאת. יש שנוהגים, מופיע כך גם במשנה ברורה, גם בכף החיים, נגיע אשכנזים, ספרדים רבים מאוד, שמי הקורא, מי העולה לתורה בפרשת הכללות, בעל הקורא עצמו. בסדר? כי הוא בתוך הקריאה, בוודאי שסלון זה רק לזכות. הלכה אחת, ומכאן ואילך, סדר ההלכות הקרובות, מדבר על הקריאות וההפטרות שיש במועדים, ובימים מיוחדים. טוב, אנחנו ממשיכים הלכה חטא, מפסיקים המועדות או ליום הכיפורים וקוראים בעניין המועד לא בסדר השבת. מפסיקים הכוונה היא מפסיקים לגמרי לקרוא את רצף פרשיות השבוע כמו תמיד, בסדר? וקוראים במקום בפרשת השבוע את הפרשה המיוחדת למועד. זה קורה במועדים בלבד. שבתות אחרות, כשאנחנו קוראים קריאות מיוחדות, אנחנו מוסיפים את זה על הפרשה, כמו בארבע פרשיות, נכון? השבת תהיה פרשת זכור בעזרת השם, אז אנחנו מוסיפים לפרשת תצווה את קריאת זכור. וכך בשבתות אחרות. לעומת זאת, במועדות וביום הכיפורים מפסיקים וקוראים לא בסדר השבת, אלא בעניין המועד. ומשה רבנו תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בכל מועד בעניינו. ושואלים ודורשים בעניינו של יום בכל מועד ומועד. בסדר, משה רבנו תיקן להם גם בקריאת התורה, וגם ששואלים ודורשים ועוסקים בדרשה הזו, בהלכות השייכות לאותו הזמן. מעניין מאוד מה זה עושה בהלכות תפילה, נכון? משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים למה זה בהלכות תפילה. לעניות דעתי זה חוזר למשהו שדיברנו בו אתמול, הלכות בית הכנסת שהובאו באמצע, שם כתוב שיש בימה, ויש תיבה, ומה בעיקר משמש את הבימה הזאת? כדי להגיד משם דברי קידושים, כדי לקרוא בתורה. ואותו דבר גם לכן יושבים, אתם זוכרים הזקנים, ובית הכנסת מופנה לכיוון ההיכל, כי בית הכנסת, שהוא מקום התפילה, הוא גם הר סיני, הוא גם המשכן, ששם נמצא ארון העדות. ולכן תפקידו של בית הכנסת הוא להיות המקום שבו שואלים ודורשים בעניינו של יום בכל מועד ומועד, וכבר הזכרנו מתחילת ההלכות האלה. אצלנו, בלשון הקודש, אנחנו קוראים לבית הכנסת מקום ההתכנסות ולא בית התפילה. מקום ההתכנסות. ההתכנסות היא לתפילה, אבל כל התכנסות, גם לתפילה, באה מכוחה של תורה. ולכן זה מופיע פה בתוך ההלכות. נמשיך לתוך הסדר. ומה הם קוראים, ומכאן ואילת הרמב״ם בכמה וכמה הלכות עובר על כל סדר השנה. בפסח קוראים בפרשת המועדות שבתורת כהנים שבויקרא. וכבר נהגו העם לקרות על פי הסדר הבא. ביום טוב ראשון נשחו. מה שהוא אמר פרשת המועדות, הכוונה היא לפרשת אמור, שם מופיעים המועדים. אבל עכשיו הסדר. ביום טוב ראשון נשחו, הכוונה היא נשחו, וקחו לכם שמופיע במצרים בפרשת בו. בסדר? ומפטירים בספר גלגל כשנכנסים לארץ בספר יהושע, מפטירים בפרקי בספר יהושע בספר גלגל שעשו מיד עם הכניסה לארץ. וביום טוב שני קוראים שור או חסב, זה הפרשה של שור או חסב או עז כי ייוולד, ושם ממשיכים בפרשת המועדות באמור, ומפטירים בפסח יושיהו, למי שלא נמצא עם זה לגמרי, זה מפני שאנחנו פה בארץ לא מכירים את המושג הזה של ביום שני מפטירים, נכון? כי יום שני אצלנו זה כל המועד, אבל ביום שני של גלויות זה יום טוב שני, ולכן גם יש הפטרה ליום טוב שני. אז מפטירים בפסח יושיהו, שם מסופר על הברית שיושיהו חידש עם העם ללחם בתורת השם, שם משמידים את העבודה זרה וחוגגים את קורבן הפסח במלאכים ב'. בשלישי קדש לי כל בכור, ברביעי עם כסף תלווה את עמי, כאן אין הפרות כי זה כל המועד, נכון? בחמישי פסולך, בשישי ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שזה פרשת פסח שני. ביום טוב אחרון, גם פה יהיו שניים, נכון? כי יש מיילים טובים של גומי ועד יום טוב שני. ביום טוב אחרון, בויהי ושלח, קריאת ים סוף, עד סוף השירה, ומפקירים וידבר דוד להשם, זאת השירה של דוד על עזרתו של השם, כשהוא הציל אותו מאויביו. ובשמיני, כלומר, ביום טוב האחרון של פסח, כל הבכור, בסדר? שם מוזכרות, מוזכרים כל הרגלים והמצוות, ומפקירים עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו ארבע ציון, זוהי הפטרה בישעיה שעוסקת בניצחון על אויבי ישראל, ובמשיח, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו ישראל. בעשרת הגענו לחג השבועות, בעשרת קוראים בשבעה שבועות, הכוונה היא שוב לפרשת ראה, זה המשכה של פרשת כל הבכור, ושם עוסקים במועדים, ומנהג פשוט, המנהג שפשט הוא שקוראים ביום טוב ראשון, שוב אצל הרמב״ם מדברים בשני ימים טובים, יום טוב ראשון בחודש השלישי, כלומר מתן תורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בסדר? באו מדבר סיני, ומפטירים במלכבה, שזו המלכבה שרואה יחזקאל הנביא, כך אנחנו נוהגים בשבועות, בסדר? המלכבה הזו דומה להתגלות שבמתן תורה, כל סיפור המלכבה, ובשני קוראים בפרשת מועדות, שוב, בספר דברים, ומפטירים בחבקוק, שם מתאר חבקוק את התגלות כבוד השם שדומה לאותה התגלות שהייתה במתן תורה. גמרנו עם פסח וגמרנו עם שבועות, על החיים דוברת לראש השנה, בסדר? לראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש מפרשת אמור, זו פרשת המועדים, ומנהל פשוט שקוראים ביום ראשון והשם פקד את שרה. מעבר למפטיר, קוראים ביום ראשון מה שם פקד את שרה ומפטירים ויהי איש אחד מן הרמתיים, זאת תפילת חנה והולדת שמואל. ובשני קוראים והאלוהים נישא את אברהם ומפטירים הבן יקיר לי אפרים. טוב, הבן, מה שקוראים את ההפטרה של חנה ידוע לנו כי אמותינו נפקדו בראש השנה, נכון? אז גם שרה וגם חנה, והשם פקד את שרה. ומה שקוראים את הבן יקיר לי אפרים, מפני שמתארים שהשם זוכר את ישראל לטובה, וכל יום הזיכרון של זוכר הברית זה הבן יקיר לי אפרים. יום הכיפורים עוברים, פעל חיים ד' ושחרי, קוראים אחרי מות, ששם כל סדר העבודה של הכהן הגדול יום הכיפורים, מופתרים כה אמר רם וניסה, ושם מדבר ישעיהו על הדרך של החזרה בתשובה, איזה צום יתקבל ואיזה צום לא מתקבל, החזה יהיה צום אבחרהו, הלחוף כאגמון ראשו. מה אני רוצה, אני לא... מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה פתח עמודות רשע, הצר, זוכרים? הצר חרסומות רשע, פתח עמודות מותה, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, ובמנחה קוראים בעריות שמאחרי מות, שם מוזכרים כל איסורי ההוריות, ולמה אומר הרמב"ם? כדי שיזכור ויקלם כל מי שנכשל באחת מהן עם עצמו, ויחזור בתשובה, והשלישי שקורא בתורה, מפטיר ביונה, כל ספר יונה, נכון? לפי כל מנהגינו, הוא ההפטרה של מנחה של יום הכיפורים, שם מסופר על חזרתם של אנשי נלווה בתשובה. אז אם אנשי נלווה יכולים לחזור בתשובה, ודאי שזה מעורר אותי בשעות האחרונות של יום הכיפורים, נכון? בשעת המנחה לחזרה בתשובה. בצוקות, שני הימים הראשונים קוראים לפרשת מועדות, שוב יש יום טוב שני, ומפעילים ביום הראשון, הנה יום בא להשם, שם בבחריה מתוארך, לעתיד לבוא יחוגו כל העמים את חג הסוכות. לכן זה הכי מתאים, והפטרה של חג הסוכות. וביום שני קוראים ויקהלו אל המלך שלמה, שם מסופר על חנוכת בית המקדש הראשון. למה זה קשור? כי היא הייתה מתי? בחג הסוכות. היי, ממה מפטירים? ומפטירים ויהי כחלות שלמה, בסדר? ויהי כחלות שלמה, וזה ממש המשך ישיר של ההפטרה של היום הראשון, בסדר? המשך ישיר של ההפטרה של היום הראשון, ששם מוזכר עניין חנוכת המקדש, ואיך שלמה המלך שולח את העם ביום השמיני. הלאה. ולמחר קוראים וזאת הברכה, ומפטירים ויעמוד שלמה. ולמחר זאת אומרת בשמחת תורה, שהיא היום טוב האחרון של סוכות, ובגלויות והיום טוב השני, בסדר? מפטירים ויעמוד שלמה, ויש מי שמפטיר אחרי מות משה, ובשאר ימות אחד קוראים בקורבנות אחד. נדמה לי שלפי כל מנהגינו מפטירים בויהי אחרי מות משה, שזה הפרק הראשון של יהושע, נדמה לי שזה חורץ את כל המנהגים. מעניין מאוד שבגמרא מופיעה באמת הדעה הראשונה של ויעמוד שלמה, ומנהגם של ישראל, כפי שהרמב"ם מביא פה, שיש מי שמפטיר, זה מה שתפס. שמחת תורה, כל עניינה זה מה זה מנהג, וכולם קיבלו על עצמם שמה עושים כשמסיימים את התורה, מיד מתחילים בפרק הראשון של הנביאים, ואיך משה שקיבל תורה מסיני, מצרה ליהושע, והכל ממשיך.
חוץ לארץ.
מחילה?
חוץ לארץ
מוגע. כן, חוץ לארץ
מוגע. בשמיני עצר שלמה ובתשיעי...
בשמיני עצר שלמה ובתשיעי, כלומר בשמחת תורה, יהושע. ובארץ ישראל רק יהושע. כל העניין של שלמה וכל המקדש לא מזכירים, אבל יהושע זה מוזכר. כיצד? בכל יום ויום מחולו של מועד קורא שתי פרשיות. בסדר? מה שאמרנו שבשאר ימות החג קוראים בקורבנות אחד, בסוכות. בכל יום קוראים מהקורבנות, זה לא כמו הקריאות שהיו בפסח. בפסח הוא תאר את הקריאות. בסוכות אתם זוכרים שקוראים כל יום מספר הקורבנות לפי אותו יום. ועכשיו תראו את זה בהלכה י"ג. כן, בכל יום ויום מחולו של מועד קורא שתי פרשיות. ביום השלישי שהוא תחילת חולו של מועד, קורא הכהן, וביום השני. ולוי קורא וביום השלישי, וישראל קורא עוד פעם וביום השלישי, והרביעי חוזר וקורא וביום השני וביום השלישי. אנחנו לא מכירים את זה פה בארץ. אתם יודעים מה אנחנו לא מכירים את זה? כי זה בחוץ לארץ, ששם יום טוב נחוג בשם במשך יומיים. כיוון שהיום טוב נחגג במשך יומיים, אז יש ספק אם היום יום שלישי או יום שני, ומחר יש ספק אם זה יום רביעי או יום שלישי. אז כל הימים מזכירים את הספק הזה, לכן קוראים גם את וביום השלישי וגם את וביום הרביעי. אבל בארץ שאין ספק, והיום טוב הראשון נחגג יום אחד, אז כל יום אנחנו קוראים את היום שלו. כך שכל הכפילות הזו שייכת לשם. בסדר? כל יום היום ימים טובים לכם ביום הכיפורים ובשבעת ימי הפסח מוציאים שני ספרים בשחרית. האחד קוראים בו תחילה, אנחנו סיימנו את עניין הקריאות של המועדים. התחלנו בפסח וסיימנו בסוכות. בסדר? ועכשיו בהלכה י"ד, בכל יום ויום מימים טובים, וכן ביום הכיפורים ובשבעת ימי הפסח, מוציאים שני ספרים בשחרית. האחד קוראים בו תחילה עניינות אלה שאמרנו, כלומר את אותה הקריאה שקוראים באותו היום, מה שהרגע אמרנו בהלכות האלה. ומה קוראים בשני? השני קוראים בו אותו היום, את הקורבן של אותו היום, כאמור או האמור בחומש הפקודים. פרשת פנחס, נכון? שם מופיעים כל הקורבנות של כל החגים, משבת וראשי חודשים, וזה קוראים. והקורא עניין הקורבן הוא מפטיר בנביא. מי שקורא את המפטיר הוא גם המפטיר בהפטרה. כל יום שמוציאים שני ספרים או שלושה, אם הוציאו זה אחר זה, כשמחזיר את הראשון אומר קדיש ומוציא השני. אנחנו בהלכת עצבן, בכל יום שמוציאים שני ספרים או שלושה, אם הוציאו זה אחר זה, כשמחזיר את הראשון, אומר קדיש ומוציא השני. וכשמחזיר האחרון, אומר קדיש. כדאי שנשים לב, הלא תימנים שבינינו, איך התימנים? אז הלא תימנים שבינינו, בוודאי תמיד יודע שזה שונה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים כאשר ישנם שני ספרים, גם האשכנזים, גם הספרדים, כאשר ישנם שני ספרים או שלושה, זאת אומרת, הראשון לחובת היום, והשני שמוסיפים לכבוד דבר כזה או אחר, ראש חודש אחד להיות בשבת, כמו שאמרנו, או ראש חודש אחד להיות בשבת, ויש בו גם שבת פרשת נוספת, אז שלושה ספרים. בכל המקרים האלה אנחנו מוציאים את כל הספרים ביחד בהתחלה, נכון? מוציאים את כל הספרים מההיכל, מארון הקודש, והיושב עם הספרים יושב איתם בחוץ. על פי הרמב״ם שימו לב למהלך, בכל יום שמוציאים שני ספרים או שלושה, אם הוציאו זה אחר זה כשמחזיר את הראשון, אומר קדיש ומוציא השני. שמתם לב? זאת אומרת, לפי הרמב״ם, וכך נוהגים התימנים, מוציאים ספר ראשון, אומרים את הקדיש, ואז מחזירים אותו לאחד, מוציאים את השני, ואותו דבר הלאה בין שני לשלישי. זה מאוד מעניין, וזה כבוד הספר. וכשמחזיר האחרון, אומר קדיש. וכבר אמרנו שהמנהג הפשוט לומר קדיש אחר שקורא המשלים לעולם, כלומר אחרי הקריאה העיקרית, המשלים, ולפני המפטיר, כמו שאנחנו עושים כל שבת. נכון, את הקדיש אומרים אחרי סוף שבעת הקרואים, העולה שביעי, מסיים את הפרשה ואומר קדיש, ואחרי הקדיש אנחנו עושים הפטרה. הלכת את זין, שבת, בסדר רואים? שבת שחלה להיות בחולו של מועד, בין בפסח, בין בסוכות, קוראים באותה השבת, ראה אתה אומר אליי. שם כתוב, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה ואתה לא דעתני את אשר תשלח עיני. זה נמצא בספר שמות בפרשת כי תישא, שנקרא בשבת הקרובה, ובפרשה הזאת נמצאת מצוות שבת, נמצאות שם והרגלים. אז את זה קוראים לשבת חול המועד, כי זה של שבת ושל הרגלים. ומפתירים בפסח העצמות היבשות, אם הייתה בתוך אחד, ביום בו גוג. בתוך אחד הכוונה, בסוכות. שבת חול המועד, פסח, מפתירים, את הסיפור של העצמות הירישות, הניתים שהחיה יחזקה, חזון העצמות הירישות, שבת כל המועד של סוכות, מפתירים ביום בו גוג וכו'. טוב, בחנוכה. ביום הראשון קוראים מברכת כהנים עד סוף קורבן המקריב ביום הראשון. פרשת נשוא, מברכת כהנים עד סוף קורבן המקריב ביום הראשון. הרעיון שמתחילים בברכת כהנים קשור בכל הנראה לזה שמתתיהו ובניו היו כהנים, וככה אנחנו מתחילים גם את העניין בברכת כהנים. וביום השני קוראים קורבן נשיא שהקריב בשני, וכן עד יום שמיני קוראים מיום השמיני עד סוף כל הקורבנות, עד סוף הסדר. כמובן שקריאת כל קורבנות הנשיאים מזכירה לנו את ה קורבנות שהנשיאים עשו בחנוכת המשכן, נכון? מ-א' ניסן ואילך, ואנחנו מדברים במזבח על חנוכת המזבח, בחנוכה, בסדר? יופי. ומפתירים בשבת של חנוכה בנרות זכריה. בנרות זכריה, שזה ההפטרה שמתארת את המנורה, וזה הסמל של הניצחון, נכון? המנורה של חנוכה. אם היו שתי שבתות, בחנוכה לפעמים ישנן שתי שבתות, האחת בתחילת החנוכה והשנייה בסוף, מפתירים בשבת ראשונה בנרות זכריה, ובשנייה בנרות שלמה, פרק ז' במלכים א', ושם מתואר את עשיית כל כלי המקדש, ובעיקר בכללם את המנורות שעשה שלמה. והקורא בעניין חנוכה, הוא שמפתיר בנביא, שקורא בעניין חנוכה, הוא שמפתיר בנביא, כמו הדין של הקורא בקורבנו של יום. כמובן מדובר בשבת חנוכה. מי שקורא בעניין חנוכה הוא המפתיר בנביא. בפורים קוראים בשחרית, הנה אנחנו פורים. בפורים קוראים בשחרית ויבוא עמלק. פרשת בשלח, וילחם עם ישראל ברפידים. ויבוא עמלק, כמובן מובן למה בפורים, כי המן היה הגגי, יזרע עמלק. ותשעה באהבה לחי ותחץ, בשחרית קוראים כי תוליד בנים. כן, הלכה י"ז עסקה בחנוכה ופורים. אנחנו עוברים לתשעה באב. בתשעה באב בשחרית קוראים כי תוליד בנים ובני בנים. זהו היום שבו עוסקים בצום חורבן המקדש, והפרשה של כי תוליד ובני בנים ובני בנים ולא שמתם בארץ מזהירה את ישראל לא לעבוד עבודה זרה, כי אחרת חלילה יישמנו ויגלו מן הארץ. זו הפרשה המתאימה ביותר לקריאה של תשעה באב של החורבן. ומפטירים עטות עטיפם נאום השם, ההפטרה בירמיהו שעוסקת בקינה על חורבן הארץ ועל ירושלים. אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה וכולי. ובמנחה של תשעה באב קוראים ויחל משה כשאר ימי התענית, כמו בכל תעניות ציבור. ובשאר התעניות שאנו מתענים על מה שאירה לאבותינו, תעניות שאנו מתענים על מה שאירה לאבותינו, הכוונה לא תעניות, הן גשמים, בסדר? או על בגלל מסורת, או על צרות שהראו שצריך להתענות בציבור, אלא תעניות שאנחנו מתענים בתעניות ציבור על האירועים שהראו, קרי וזיים בתמוד, נכון? ג' בתשרי, עשרה בתבט, וגם תענית אסתר שאנחנו מתענים עכשיו. זה לא דברים שהראו לאבותינו, אבל זה דברים שהראו לאבותינו, לא לגבי החורבן, נכון? אז לכן גם עם ג' והדר נכנס. ובשאר התעניות שאנו מתענים על מה שהראה לאבותינו, קוראים בשחרית ובמנחה. הראשון קורא ויחל משה ארבעה פסוקים, וקורא השני והשלישי מפסולך, מדלגים, פסולך, שני לוחות אבנים כראשונים, עד אשר אני עושה עמך. אתם שמים לב גם לזה שהוא מדבר על זה שקוראים בשחרית ובמנחה, ולא מדבר על זה שמפטירים. מנהג האשכנזים שמפטירים במנחה של תענית ציבור. שמפטירים לא רק בכל תפילות מנחה של תענית ציבור, מפטירים. ובתעניות שזה לא מנהג הרמב"ם. ובתעניות שגוזרים אותן הציבור מפני הצרות, בסדר? לא תעניות ציבור על אירועים שהיו, כגון מסורת ודבר וכיוצא בהם, קוראים ברכות וקללות כדי שישובו העם להיכנע לבבם כשישמעו אותם. אז הקריאה היא קריאת ברכות וקללות, מה שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי. אם תלכו עמי קרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי, וכו' וכו' וכו'. הלכה יוצא. נהגו כל ישראל להיות מפטירים קודם לתשעה באב בשלוש שבתות, בדברי תוכחה. איך אנחנו קוראים לשלוש השבועות האלה? במסרים, נכון? ואלה שבתות הפורענות, וקוראים בהם בדברי תוכחה. שבת ראשונה מפטירים דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות, פרק א' בירמיה, שכל כולו ענייני התוכחה. שנייה, חזון ישעיהו, שלישית, איכה הייתה לזונה. זה שיטת הרמב״ם. כלומר, שבשבת שנייה קוראים חזון ישעיהו בן אמות עם החלק הראשון, ובשבת השנייה קוראים מי איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, מלאתי, משפט, צדק, ילין בה ועתה מרצחים וכו' וכו'. אנחנו לא נוהגים כשיטה הזאת על פי השולחן ערוך, וקובעים בשולחן ערוך כך, שבשבת הראשונה קוראים את דברי ירמיהו בן חלקיהו, בשבת השנייה את הפרק השני בירמיהו, שימעו דבר השם, ובשבת השלישית את כל פרק א' של חזון ישעיהו בן אמוץ, כולל איכה הייתה לזונה. בסדר? זהו המנהג על פי השולחן ערוך, ו... עד כאן השלושה שבועות האלה. מה קורה באחרי תשעה באב? וכן, שבת שאחר תשעה באב מפטירים נחמו נחמו עמי. כי מתחילים עכשיו את ימי הנחמה. אחרי תשעה באב. שבת שאחרי תשעה באב זה השבוע של ט"ו באב. נכון? שזה מתחיל אחרי תשעה באב. ומנהג פשוט בערינו, מנהג פשוט כבר הסברנו פעמים רבות, הכוונה היא מנהג שפשט, מנהג נפוץ. מנהג פשוט לעלינו להיות מפקירים בנחמות ישעיה מאחר תשעה באב עד ראש השנה. בכל השבתות האלה אנחנו קוראים להם שבע דנחמתה. לא מביא כאן הרמב״ם מה קוראים באותם הפטרות, אבל אתם זוכרים שכבר אמרנו כמה פעמים שבסוף ספר אהבה ברמב״ם יש את סדר התפילות, ושם הרמב״ם מזכיר ומדבר על עניין שבע השבתות האלה. ושבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים, בסדר? אנחנו עוברים לסדר השנה, נכון? השבת הזו שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שאנחנו קוראים לשבת תשובה, זאת היא השבת שמפתירים שובה ישראל עד השם אלוקיך, שזו הקריאה לישראל לשוב אל השם. הלכה כף, ראש חודש אדר, מגיעים אלינו, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, זו הלכה שעוסקת כולה בארבע פרשיות. זה לא רק היא, זו, וזו שבאה אחריה, וגם זו שבאה אחרי אחריה, שלוש ההלכות שלפנינו עוסקות אם כן בארבע פרשיות. נכבדנו עכשיו, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים, ומפתירים ביהוידע הכהן. הסיבה שקוראים בפרשת שקלים היא מפני שעד היו מחריבים להביא את השקלים, אלה מחציות השקל שהביאו לצורך קורבנות הציבור, התמידים של השנה הבאה. בסדר? אז משתמשים מהשנה הבאה, קרים מראש חודש ניסן לעניין הקורבנות, השנה מתחילה, בשקלים חדשים של השנה הבאה, וההכרזה על הבאת השקלים מראש חודש אדר. לכן בראש חודש אדר, או בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, קוראים פרשת שקלים, אמירו שקריכם. אז אנחנו מוסיפים ואומרים, הקדימו שקריכם לשקליו של המן הרשע. המן הרי אמר שהוא ישקול שקלי כסף מהיהודים, כשהוא יעשי את כל הגזרה הנוראית שלו, נכון? להשמיד, להרוג ולאבד. וחזל ידעו אותנו, הקדימו שקריכם, את מחצית השקל, את האחדות שלנו, לשקליו של המן הרשע, ובזה ננצח. וכן אם חל ראש חודש אדר להיות בתוך השבת, ואפילו בערב השבת, מקדימים וקוראים בשבת שלפניו בפרשת שקלים. אז או בשבת שלפני, או בשבת ראש חודש. בשבת שנייה, קוראים בפרשת זכור, בסדר? קוראים בפרשת זכור, אנחנו עכשיו בערב שבת, וזה הקריאה שנקרא השבת. קוראים בפרשת זכור ומפתירים, כה אמר השם צבאות, פקדתי, שם מסופר במלחמת שאול, לעמלק באגג, נכון? ואיזוהי שבת שנייה, כלומר, האם זה צמוד לשבת הראשונה? לאו דווקא. הנה השנה, השבת שקלים הייתה בשבת פרשת משפטים, השבת האחרונה, שבת תרומה, לא הייתה בפרשייה מארבע הפרשיות, ובשבת הקרובה תהיה שבת אחרונה. נכון? כי השבת השנייה זה הולך לפי ההתכבדות לפורים ולא ההתכבדות לפרשת שקלים. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות מצב שבין שבת שקלים לשבת זכור, יש הפסקה של שבת. הנה הרמב״ם. ואיזו שבת שנייה כל שחל פורים להיות בתוכה. נכון? פורים יחול השבוע. פרשת תצווה היא הפרשה שלפני, ואפילו בערב שבת, גם אם פורים יחול ביום שישי, אנחנו, כמו שיהיה השנה, בירושלים הוא יחול ביום שישי. אז גם אם פורים יחול ביום שישי, אנחנו קוראים את פרשת זכור בשבת שלפני כן. בסדר? יופי, קדימה. בשלישי קוראים פרה אדומה ומפתירים לזרקתי עליכם מים טהורים. בשלישית קוראים פרה אדומה ומפתירים לזרקתי עליכם מים טהורים, שזאת נבואה על קיבוץ גלויות ואיך עם ישראל נטהר מהטומאה. למה קוראים פרה אדומה? מפני שפרשיית פרה אדומה באמצעותה נטהרים מכל הטומאות, נכון? מטומאת מת. מה זה קשור אלינו? קוראים את הפרשה הזו לפני שנכנסים לניסן כדי להזכיר לנו שאנחנו צריכים להיטהר לקראת פסח. אז אומנם זה לא קשור לכאורה לפרה אדומה, אבל זה מאוד קשור. כי כל עניין היציאה ממצרים היא להיטהר מטומאה הכי חמורה בעולם, מהמתת שערי טומאה שהיינו, וזה הטהרה מטומאת המוות. בסדר? וזוהי שבת שלישית, היא השבת הסמוכה לרביעית. זאת אומרת, השבת השנייה צריכה להיות סמוכה לפורים. שבת פרשת פרה לא חייבת להיות צמודה לפורים, אבל היא תמיד צריכה להיות צמודה לשבת הבאה שהיא שבת החודש. ברביעית קוראים החודש הזה, והיא תמיד חלה בשבת הקרובה לראש חודש ניתן. בסדר? ברביעית קוראים החודש הזה לכם ראש חודשים, ומפיעים בראשון לאחד לחודש, שם מסופר על חנוכת המקדש בראש חודש ניתן, ועל חג הפסח, אנחנו מזכירים את זה אגב, אגב ההפטרה והשיעורים בחומה שלו, מי הזכרנו את העניין של ההפטרה הזאת, כמו ההפטרת לצווה המקורית, לא ניכנס עכשיו. ואיזו היא רביעית, כל שחל ראש חודש ניתן להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת, גם אם זה יהיה ביום שישי. בסדר? הלכה כ"א ממשיכה את ארבע הפרשיות, נמצאת אומר, שפעמים תהיו הפסקה בין שבת ראשונה ושנייה ובין שנייה ושלישית, ופעמים תהיה שתי הפסקות, בין ראשונה ושנייה ובין שנייה ושלישית. אבל בין שלישית לרביעית אין מפסיקים. הבנו? תמיד פרשת פרה תהיה צמודה לפרשת החודש. שם באמצע אין שבת הפסקה. בסדר? בראשונה ושנייה ושנייה ושלישית יכולות להיות הפסקות, תלוי בשנה. כל פרשה מארבע הפרשיות האלו, אחד קורא אותה בספר שני, אחר שקוראים סדר אותה שבת בספר שהוציאו ראשון. בימים הקדומים היה בזה דיון, האם קוראים את ארבע הפרשיות, כך ראינו בגמרא, במקום פרשת השבוע, כמו במועדים. נכון? בפסח אני לא קורא, אם פסח חל בשבת, אני לא קורא את פרשת השבוע, אלא אני קורא את הפרשה של פסח, של החג. האם גם בארבע הפרשיות קוראים את זה במקום פרשת השבוע? כידוע לכולנו, והנה הרמב"ם מביא את הפסק, אנחנו לא מפסיקים את סדר הפרשות, אלא מוסיפים פרשה מארבע פרשיות. חל ראש חודש עבר להיות בשבת. והיה סדר אותה שבת ואתה תצווה, זה לא מצוי אצלנו, אבל נלמד את ההלכה ברמב"ם. חל ראש חודש אדר להיות בשבת, והיה סדר אותה שבת ואתה תצווה. קוראים שישה מאתה תצווה, עכשיו שימו טוב לב, עד ועשית כיור נחושת. קורשים בתקלות קוראים לפנינו, ועשית כיור נחושת, זה תחילת פרשת כי תישא. למה? כי פרשת כי תישא בהתחלה זה פרשת שקלים. עכשיו, אם חל להיות פרשת תצווה בראש חודש אדר, ואתה קורא פרשת תצווה, ואחרי זה אתה צריך לקרוא פרשת שקלים, כי בשבת ראש חודש אדר קוראים פרשת שקלים. אז עושים כך, שישה קוראים מעתה תצווה וממשיכים בקריאת הפרשה עד ועשית כיור נחושת. והשביעי חוזר וקורא מכי תישא עד ועשית כיור נחושת. בסדר? השישי קורא, השביעי חוזר וקורא. ואז ניכר שמדובר בקריאה של פרשה מיוחדת. כי אחרת, אם יקראו את ועתה תצווה כרגיל, ואחרי זה רק יקראו את הפסוקים הבאים, אז אנשים יחשבו, שזה המשך הקריאה, כי הם מחזיקים חומשים, חומשים המודפסים, אז לא היה בית החלוקה מסודרת הפרשות בדפוס, בסדר? הם יחשבו שזה המשך, הם גומרים את תצווה לכי תישא, לכן קוראים עד תחילת כי תישא ועשית כיור, וחולמים על השביעי. אם היה סדר אותה שבת כי תישא עצמה, קוראים שישה מכי תישא עד ויקהל, והשביעי חוזר וקורא בספר שני מכי תישא עד ועשית כיור נחושת, ולמה? הרי זה באותה פרשה, כדי לא נצטרך לגלול לספר להתחלה. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, מוציאים שלושה ספרים, אחד קוראים בו בסדר היום, פרשת תרומה, פרשת משפטים, אותה פרשה שיוצאת. השני קוראים בו עניין ראש חודש, זוהי הפרשייה בקורבנות ובראשי חודשיכם תקריבו. והשלישי קוראים בו כי תישא, שזה מפרשת שקלים. וכן ראש חודש ניתן שחל להיות בשבת, גם אז זה שלושה ספרים. למה? קוראים סדר היום באחד, בעניין ראש חודש בשני, ופרשת החודש, החודש הזה בשלישי. ראש חודש תיבת שחל להיות בשבת, עוד דוגמה לשלושה ספרים. למה? כי ראש חודש תיבת חל תמיד להיות בתוך ימי החנוכה, נכון? ראש חודש תלת, ראש חודש תאריך, חנוכה זה מקפה כסף, אז ראש חודש תלת תמיד נמצא שם באמצע. ואם הוא חד בשבת הראש חודש ולא באותה מימי החול, מוציאים שלושה ספרים. הראשון קוראים בו סדר היום, והשני קוראים בו עניין ראש חודש, והשלישי קוראים בו עניין חנוכה. חליות באמצע השבת, שלושה קוראים בעניין ראש חודש, והרביעי קורא עניין חנוכה. שלושה קוראים, שלושה עולים, קוראים בעניין ראש חודש, בסדר? קוראים את ראש חודש או ראשי חודשיכם ומחלקים את זה לשלושה, והרביעי קורא את הנשיא של אותו יום בחנוכה. וההלכה החותמת את הלכות קריאת התורה ובעצם את החלק הזה של כל הלכות תפילה, כי הפרק הבא עובר לברכת כהנים, לא קשורה בעצם לקריאת התורה, לכאורה גם לא לתפילה, אבל היא כל כך יסודית וכל כך מתאים שהרמב״ם בוחר לשים אותה בסוף ההלכות האלה. אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שנתו במשך כל השנה בציבור, אז אם הוא עוקב וקורא עם הציבור הוא עובר על כל התורה כולה, בכל זאת חייב לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת, שניים נקרא ואחד תרגום. בסדר? שניים נקרא ואחד תרגום, כלומר לקרוא כל פסוק פעמיים, ואת התרגום של אונקלוס לארמית עוד פעם. בסדר? שניים נקרא ואחד תרגום, מופיע בשולחן ערוך שפירוש רש"י נחשב כמו תרגום. טוב, אבל ירא שמיים, כך כתוב, נקרא את שניהם, שניים נקרא ותרגום, ופירוש רש"י. ופסוק שאין לו תרגום, קוראו שלושה פעמים, עד שישלים פרשיותיו עם הציבור. אז יש שתי קריאות מקבילות אצל יהודי. קריאת הציבור שהוא בטל אליה, והקריאה הפרטית שלו, שהוא קורא אותה בקריאת היחיד, שניים נקרא ותרגום, הוא משלים את כל פרשיותיו עם הציבור. עד כאן, וזה סיימנו את פרק י"ג, ובעזרת השם עוד היום ניכנס לפרק י"ד, הוא הפרק של שבת קודש, העוסק בברכת כהנים. יום טוב עלינו.